ערב טוב, אנחנו היום נלמד על תכונות שנדרשות כדי שיהיה אפשר להצליח בלימוד התורה. במיוחד שנמצאים בימים שסמוך לחג השבועות, בימים שלאחרי חג השבועות, הם נקראים ימי התשלומים. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אפשר להשלים ולהביא את קורבנות החג במשך שבוע אחרי החג. אנחנו עדיין בתוך השבוע הזה, אז בוודאי שאחרי חג השבועות, שכל אחד בוודאי החליט שרוצה שלימוד התורה שלו בשנה הבאה עלינו לתורה, מחג השבועות עד חג השבועות, יהיה בצורה יותר מוצלחת, אז ודאי צריך ללמוד מהם התכונות שצריך שנקנה בעצמנו, שנשתדל בהם, כדי שהלימוד באמת יהיה מוצלח. יש מנהג שבמשך כל שבתות הקיץ, מדי שבת אחרי מנחה, לומדים פרקי אבות. המנהג המקורי זה בין פסח לשבועות. אבל יש נוהגים להמשיך את זה גם אחרי חג השבועות, כפי שאמרתי, במשך כל הקיץ. מנהגנו להמשיך את זה כל הקיץ. זאת אומרת שהשבת שמיד אחרי חג השבועות, לומדים את הפרק הראשון של פרקי אבות. בפעם השנייה, אחרי שכבר בין פסח לשבועות, למדו את כל הפרקים של פרקי אבות. אז הנקודה הזו שבה פתחנו, לחפש מהם התכונות שצריך כדי להצליח בלימוד התורה, אנחנו נמצא את זה ממש בפתיחה של פרקי אבות, במשנה הראשונה. והמפתיע שבדבר, שבדרך כלל בפרקי אבות יש הרי הוראות במשניות, כמו במשנה הראשונה עצמה יש הוראות. הם אמרו שלושה דברים, אנחנו נתעכב לכל ראש עוד לפני ההוראות, דווקא באותו חלק שנראה כאילו חלק סיפור, תיאור דברים בלבד, אבל התורה הרי בכל פרט שבה יש בה אין סוף. וגם פה נראה בצורה מעניינת שדווקא בחלק הזה הסיפורי כאילו מונח בזה יסודות חזקים, ובעצם הוראה לנקודה הזו מה אנחנו צריכים לרכוש לעצמנו, איזה תכונות שהלימוד שלנו יהיה מוצלח יותר. המשנה הראשונה של פרקי אבות, משנה שבוודאי מוכרת לכולם, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. נעצור כאן לפני שנראה את ההמשך, מה אמרו אנשי כנסת הגדולה. עד כאן בעצם המשנה מתארת את המסורת, איך התורה עברה מדור לדור, ממשה רבינו עד אנשי כנסת הגדולה. אבל לא פירטה קודם כל המשנה את כל סדר הדורות בצורה מפורטת. היא בכל אופן כתבה את זה בצורה כללית ויחסית מקוצרת ומהירה. אבל המשנה בחרה לתאר בתחנות ממשה רבינו עד אנשי כנסת הגדולה, שעליהם רוצים לדבר בהמשך המשניות, בחרה המשנה מספר תחנות בודדות. משה, יהושע, זקנים, נביאים ואנשי כנסת הגדולה. אז קודם כל צריך להבין מה המיוחד בתחנות האלו דווקא. הן תחנות שחשובות לדעת את ההשתלשלות של התורה. מה חשוב דווקא בחמש אלה? יכלו לכתוב ממש בקיצור, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לדורות הבאים עד לאנשי כנסת הגדולה, והם אמרו שלושה דברים. אתה רוצה לראות בדיוק את הפירוט? יש מקומות שיש פירוט ממש מי שבאמת רוצה לראות את כל סדר ההשתלשלות, יפתח לדוגמה בספר הרמב״ם ביד החזקה, בהקדמה של הרמב״ם לספר משנה תורה, הוא מביא בצורה מפורטת את כל הדורות ממשה רבינו עד זמן המשנה והגמרא, ממש דור אחר דור. אבל כאן הרי לא רוצים להביא את כל הרשימה, את עשרות הדורות שמפורטים שם ברמב״ם, אלא כאן מביאים את זה באופן מאוד כללי. אז מה הסיבה שנבחרו דווקא החמש תחנות האלה? זה נקודה אחת שצריך להבין. נקודה שנייה, יש כאן כמה דיוקים, לא נפרט ונעריך מדי הרבה, אבל אולי עוד דיוק או שניים. כאשר המשנה כבר כן החליטה לפרט כמה תחנות, הרי ההיגיון הפשוט אומר שכל תחנה, כל סוג של גדולי ישראל שמופיעים כאן ברשימה, הם חשובים בתפקיד שלהם להעביר את התורה מדור לדור. כמו משה, ברור לנו שהוא הראשון, הוא קיבל תורה מסיני. יהושע, ברור, הוא זה שקיבל ממשה, בלעדיו זה לא היה עובר הלאה. משה ויהושע, אלו השמות שלהם, פשוט כך קראו לו, משה, יהושע. הבאים אחריו, אחרי משה ויהושע, לא מתארים שמות, אלא מתארים מעמד, דרגה. אז צריך לחפש מה האופי של אותה הדרגה שמתארים שהוא חשוב למסורת. והשאלה שנשאל זה על, לפחות על אחד מהם, שזה פלא, מה זה קשור לפה? מה קשורים הנביאים לסדר ההשתלשלות של התורה? מדוע? זה שנביאים הם אנשים גדולים, אין חולק. זה שדבר השם דיבר בם, כמו שהפסוק אומר, ומילתי על לשונם, זה ברור, הם גדולים מאוד. אבל להעביר תורה מרב לתלמיד, זה לא בא בדרך נבואה. אם התלמיד ישאל את רבו, מניין לך זאת ההלכה שכך צריך לעשות? קיבלתי בנבואה, ככה בנבואה. זה לא יהיה מקובל, זה לא יעבור. נביא, או שהוא יכול לתת הוראה חד פעמית לעשות דבר מסוים, או שהוא בא לעורר את העם לשמור על דברי התורה שכתובים ומקובלים. אבל התורה שעוברת מדור לדור, היא לא עוברת בסדר של נבואה, היא עוברת בסדר של למידה. למידה עם כללים ברורים. מניין הדברים נלקחו, איפה הדברים כתובים בתורה, איך הוציאו מהפסוק את הפסיקה, צריך להראות את השתלשלות הדברים. ואם הדברים לא מובנים, אפשר לשאול, אפשר לדון, אפשר להתווכח. אחרי רבים להטות, יש סדר בלמידה, סדר שהתורה קבע. אין כזה דבר בסדר הלמידה שהדברים עוברים בנבואה. ככה, זהו. מניין הדברים ידועים? ככה הנביא החליט. זה לא עובר. וחייב להיות בסדר של כללי לימוד. אז מה פתאום המשנה כאן מביאה את הרשימה של הדורות שהתורה עוברת דרכם, ובאמצע חוליה בשרשרת שבלעדיה אין המשך, וזקנים מסרו לנביאים, והנביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. בתור נביאים הם מסרו את זה, בתור כנבואה. ממתי תורה עוברת בסדר של נבואה? זה לא סדר העברה של התורה. אז מה פתאום זה המסלול שבחרו לבטא את זה בפרקי אבות? ועוד דיוק אחד שנשאיר את זה לחלק השני, שבעזרת השם יספיק הזמן. על התחלה של המשנה, משה קיבל תורה מסיני. מילא אם היה כתוב משה קיבל תורה בסיני, בסדר. אז אני רוצה לציין את המקום איכן הוא קיבל, למרות שגם אז היה אפשר לשאול מה זה משנה איכן הוא קיבל. יותר היה חשוב לכאורה לומר משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. מה זה משה קיבל תורה מסיני? סיני זה מקום, אר, ששם היה גילוי. כולנו יודעים בתורה כתוב, קראנו את זה בחג השבועות, שאחרי שנגמר הזמן של מעמד הר סיני, אותו הר אין לו שום קדושה. נגמר. הפסוק אומר במפורש, במשוך היובל, אימה יעלו בהר. כל אלה שנאמר עליהם שאסור לעלות להר, אפילו לנגוע בקצהו מפני קדושתו, אבל ברגע שבמשוך היובל, השופר, נשמע כל השופר, שזה סימן שנגמר המעמד של מתן תורה, אימה יעלו בהר, מי שרוצה יכול לעלות, גם עד היום אין קדושה במקום. אז אף על פי כן, המשנה מציינת משה קיבל תורה מסיני, מה נוגע העניין הזה? אבל זה נשאיר לאחר מכן. קודם בואו נתמקד מה הם השלבים שהתורה, המשנה, תורה שבעל פה, בחרה לציין את המסורת של התורה. אז ובכן, הרבי באחד משיחותיו שאל את השאלה הזו, אז הוא ציין בצורה מעניינת מאוד שבעצם המשנה הזו רוצה בעצם ללמד אותנו בדרך המוסר והחסידות. כידוע שפרקי אבות זה דברים שמילי בחסידות, ככה הגמרא אומרת על זה. היא רוצה בעצם ללמד אותנו איך תצליח בלימוד התורה, והיא מרמזת לנו את ההוראה בסדר הדורות. אז קודם כל נלמד על התכונות שנדרש כדי להצליח בלימוד התורה, ונראה תכונה אחרי תכונה, שזה בעצם מקביל לאותם שלבים שמוזכרים במשנה. משה, יהושע, זקנים, נביאים ואנשי כנסת הגדולה. נתחיל מהראשון שבהם. ובעצם אפשר לחלק את התכונות שעליהן נדבר היום, אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות. קבוצה אחת, אלו תכונות שנדרש מבן אדם עוד לפני שהוא מתחיל ללמוד. לפני שהוא פותח את הספר ומתחיל באמת ללמוד, איזה הכנה הוא צריך לעשות לפני הלימוד. זה יהיה קבוצה אחת. ולאחר מכן, אחרי שהוא כבר מתחיל את הלמידה בפועל, מה נדרש ממנו בעת הלימוד כדי שזה יהיה באמת מוצלח, אפקטיבי, יעיל ומכוון לאמת. מה נדרש מיהודי כהכנה עוד לפני שהוא מתחיל ללמוד? יש קטע מעניין מאוד בגמרא במסכת שבת, באותו מקום שהגמרא מביאה איך שמלאכי השרת לא היו מרוצים כל כך מהעובדה שהתורה ניתנה לבשר ודם למשה רבינו. שם הופיע קטע מעניין, כתוב כך: ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, שרבינו ירד כבר עם התורה, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה איכני? איפה התורה נעלמה? ואז יש שם תיאור ארוך, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, התורה בארץ. הלך השטן בארץ לחפש, כתוב הלך לארץ, הלך לים, הלך חיפש, חזר חזרה, אמר ריבונו של עולם, אני לא מצאתי, עשיתי טיול בכל העולם ולא מצאתי את התורה, איפה היא? אמר לו, אצל בן אמרם, התורה נמצאת אצל משה רבינו. הלך אצל משה, הולך השטן למשה רבינו, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איכני? איפה התורה? אתה קיבלת אותה? התורה אצלך? אמר לו, עונה משה רבינו לשטן, וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? התורה באה אליי? מי אני בכלל? מה אני בכלל ראוי שיהיה לי את התורה? קיצור, השטן יצא מבולבל לגמרי. איפה התורה? חוזר השטן ואומר, ריבונו של עולם, משה רבינו גם אומר שהתורה לא אצלו. ואז קם בקטע מעניין. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה בדאי אתה? חס ושלום, משה אתה משקר? השטן שואל אותך אם התורה אצלך, ואתה קיבלת הרי את התורה. אז למה אתה אומר, מה אתה עונה לו ככה, שאתה, מה, אתה ראוי לתורה? אמר לפניו, עונה משה רבינו, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי? משה רבינו אומר, התורה זה אלוקות ממש, התורה זה חוכמה של בורא עולם, היא שלך בעצם, אם אני זוכה ללמוד אותה אז אני זוכה לגעת באין סוף, אבל זה שלי? אני בשר ודם, אני מוגבל, אני יכול לומר שהתורה שלי? הוא בא לשאול אותי אם התורה אצלי, היא אצלי? היא שלך, היא אצלך, היא שלך. אני זוכר לגעת בה קצת. ככה עונה משה רבינו לקדוש ברוך הוא. ואז בסיום אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הואיל ומיית את עצמך, בגלל שאתה כל כך עשית מעצמך כלום, אתה מרגיש שבעצם אתה אפס, ואם אתה זוכה לגעת בתורה זה זכות שלך לגעת באין סוף, אבל בעצם אתה כלום, תיקרא על שמך. אז כל התורה כולה מהיום תהיה נקראת תורה של משה, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. כולנו מכירים גם את הפסוק, תורה ציווה לנו משה. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו מתנה ואמר, מהיום התורה היא נקראת שלך. בזכות מה זכה משה רבינו לדבר הזה? בזכות זה שהוא פשוט הקטין את עצמו, לא בצורה מאוסה סתם, באמת הוא הרגיש שהתורה היא אין סוף, וכל רגע שהוא לומד פיסה של התורה זה זכות גדולה שיש לו יכולת לגעת באין סוף. זו צריכה להיות הגישה הראשונה שכל אחד צריך להקנות לעצמו, מעין להיות כמו משה רבינו זה דרישה קצת גבוהה, אבל התורה שבעל פה הגמרא מספרת לנו את הסיפור הזה, לא רק לספר לנו את גדולתו של משה, אלא כדי שאנחנו נוכל משהו ללמוד מגדולתו של משה. זו תכונה ראשונה שעוד לפני שפותחים את הספר, תדע לך, אתה ניגש כרגע ללמוד את האין סוף, אתה ניגש כרגע להתחבר לבורא, ואתה ביחס לאין סוף עין ואפס, וכשניגשים בצורה כזו זו ההצלחה שבסופו של דבר התורה תהיה מחוברת לאדם בצורה מלאה. זו התכונה הראשונה שהמשנה בפרקי אבות מרמזת לנו. דבר ראשון, משה קיבל תורה מסיני, קודם כל תהיה כמו משה רבינו, זו תכונה ראשונה. אחרי שהצלחת, הבנת את התכונה הראשונה, בוא נראה מה התכונה הבאה. הוא מסרה ליהושע. היה פעם, שמעתי מיהודי שקוראים לו הרב שמואל חפר, שיהיה בריא, הוא המנהל הכללי של הסמינר לבנות בית רבקה בכפר חב"ד. הוא סיפר פעם שהוא היה אצל הרבי ביחידות בתור עסקן, בתור אדם עסוק. הרבי דרש ממנו שיהיה לו כל יום זמן, לא זוכר, חצי שעה או שעה או יותר, שבזמן הזה הוא פשוט יישב וילמד תורה, שיהיה לו קביעות ללמוד תורה כל יום, כי מרוב העסקנות והצורכי ציבור אז יכול לפעמים לעבור זמן שאדם לא מוצא זמן לעצמו ללמוד, כי הוא כל הזמן עסוק עם כל הסביבה. אז הרבי דרש ממנו שיהיה לו זמן, אבל הוא לא סתם אמר לו שיהיה לך זמן ללמוד תורה, ואני לא טועה, רבי גם אמר לו שאם יש לו חדר במשרד איפה שהוא יושב, חדר פנימי, החדר הפנימי הוא יכול לנעול את עצמו. רבי דרש ממנו שינעל את החדר הפנימי, שינתק את הטלפונים כמו בשבת, ינתק את הכל, ויש שעה או כמה זמן שנדרש, כרגע הוא לומד תורה, ובזמן הזה אין כלום, הוא פשוט לא נמצא כרגע. מה המעלה בגישה כזו, בהחלטה, אני עכשיו הולך ללמוד באופן שאין כלום בעולם, הכל סגור? איך קוראים לגישה כזו של לימוד? קוראים לזה בלשון הגמרא, תורתו אומנותו. אז אמנם הביטוי בגמרא תורתו אומנותו, במקורו נאמר על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי נאמר עליו תורתו אומנותו, זאת אומרת שלא היה לו שום עיסוק בחיים בכלום, בשום עניין. אז גם פה לא להיות להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי כל הזמן לא שייך, אבל אפשר לסגל לעצמנו באותן דקות או קצת יותר מדקות שאדם מחליט אני עכשיו הולך ללמוד תורה, איך אני הולך ללמוד תורה? האם אני הולך ללמוד תורה כתחביב, כדבר חשוב, כדבר טוב, אבל תוך כדי יש לי עוד כמה עיסוקים שתוך כדי הלימוד יכולים להיכנס עוד כמה הפרעות, אז אני אעצור ואני רגע אשים לב מי כרגע בדיוק מחפש אותי, אז בעצם לא התמסרתי ללמידה ב-100%. באה המשנה ואומרת בפרקי אבות, אתה רוצה עוד טיפ להצליח בלימוד שלך? אחרי שהבנת שאתה צריך להיות כמו משה, אז תדע לך שהדבר השני צריך להיות הוא מסרה ליהושע. תהיה כמו יהושע. מה מיוחד ביהושע? מסופר בספר שמות בפרשת כי תשא, כשהתורה רוצה לתאר לנו את מעלתו של יהושע בן נון, מה הפסוק אומר? ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע בן נון לא עזב את האוהל של משה רבינו לרגע. הוא היה צמוד למשה רבינו, ולכן כידוע זה כתוב באותו מקום שכל עם ישראל נכשל בחטא החמור של חטא העגל, היחיד חוץ משבט לוי שהיה מעורה עם העם ולא נכשל, אבל מי שלא היה משבט לוי ובכלל לא היה קשור לשום עניין של חטא העגל זה היה יהושע בן נון. מדוע? הוא בכלל לא היה שם. משה עלה להר, יהושע למטה מחכה, הוא צמוד לתורת משה, אין לו שום עיסוק אחר בעולם ולא מעניין אותו שום דבר בעולם. 40 יום הוא היה מנותק מכולם, הוא היה צמוד בציפייה למשה רבינו, איפה שמשה רבינו הולך הוא נמצא אחריו. זו התכונה שהמשנה פה בפרקי אבות רוצה שכל אחד ייקח לעצמו משהו מהתכונה הזו, שכשאתה לומד, אם אתה לא רוצה להיכשל בעניינים אחרים, אז שום דבר לא קיים. כרגע אתה פשוט נמצא באופן שלא ימיש מתוך האוהל. זה נקרא תורתו אומנותו. אלו התכונות שנדרש מהלומד עוד לפני שהוא לומד. תכונה ראשונה, לדעת שאתה בעצם עין ואפס ביחס לעוצמה של הלמידה, כמו שמשה רבינו אמר על עצמו, ובית להחליט שאתה מנתק את כל הסביבה באותם רגעים שאתה מחליט שאתה הולך לשיעור תורה. אין שום דבר שמפריע לך, כל המכשירים האלקטרונים למיניהם לא קיימים, אתה כרגע לומד תורה. כשאדם ניגש בצורה כזו ללימוד תורה, הוא כולו נמצא בלימוד, אז יהיה לו את ההצלחה הנדרשת בלמידה שתבוא לאחר מכן. זה ההתחלה. עכשיו הוא כבר ברוך השם עבר את התחנה הראשונה והשנייה, ועבר את משה ויהושע, עכשיו הוא מתחיל בפועל ללמוד. איך הלמידה תהיה בצורה מוצלחת? פה יש לנו את הזקנים, את הנביאים ואת אנשי כנסת הגדולה. נתחיל מהזקנים. מה זה זקן?
חכם.
לא חייב להיות זקן בגיל. גם כשכתוב בתורה והדרת פני זקן, הרי זה כתוב באותו מקום, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. שיבה זה אדם שהוא הגיע לגיל מופלג. זקן זה לא חייב שבגיל הוא אדם מופלג, הוא יכול להיות מאוד צעיר והוא נקרא זקן, למרות שבשפה המדוברת שלנו אנחנו כן משתמשים בביטוי זקן למי שהגיע לגיל מסוים. אבל בלשון התורה, כפי שהגמרא מסבירה, מה זה זקן? אומרת הגמרא, המילה זקן זה בעצם חיבור של שתי מילים, מה שנקרא נוטריקון כזה. הרבה פעמים שתי מילים מתחברות להם למילה אחת ויוצרות מילה חדשה. המילה זקן זה חיבור של זה קנה. זקן, האות זין זה האות הראשונה של המילה זה, והקוף והנון זה שתי האותיות של המילה קנה. זקן זה קנה. מה הוא קנה? זה שקנה חוכמה. מי שקנה חוכמה נקרא זקן. זה ככה הלשון בגמרא. גם פה אותו הדבר. כשאדם רוצה להצליח בלימוד התורה, כמו שכשאדם רוצה לקנות, אז מה פירוש אתה קונה? כדי לקנות אתה צריך לשלם. איך יהיה לך מה לשלם? אתה צריך שיהיה לך כסף. איך תשיג את הכסף? אתה צריך לעבוד בשביל זה. תעבוד, יהיה לך כסף, תשקיע, יהיה לך כסף, תוכל לקנות. קנייה זה פונקציה של השקעה ועמל, ואז אתה יכול לקנות. אם אתה רוצה להיות כמו הזקנים, דהיינו לקנות את החוכמה, אתה חייב לעמול ולהשקיע. הגמרא במסכת עבודה זרה מביאה בהקשר לזה דבר מעניין. הגמרא מביאה פסוק, הפסוק אומר בתורת, פסוק אחד אומר בתורת השם חפצו, ביטוי אחד אומר, מה זה בתורת השם חפצו? שאדם החפץ שלו, הרצון שלו, צריך להיות ללמוד את תורת השם. ביטוי אחר אומר, הוא בתורתו יהגה יומם ולילה. מה זה בתורתו? בתורה שלו, לא הכוונה כאן תורתו של הקדוש ברוך הוא, בתורתו של הלומד, בתורתו של העמל. שואלת הגמרא, למה פעם קוראים לתורה תורת השם, ופעם קוראים לתורה תורה של הלומד? אומרת הגמרא, רב אומר, אומר בגמרא ככה, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף נקראת על שמו. על שמו של מי? אומר שם רש"י במקום, על שמו של אותו תלמיד שטרח בה. אותו תלמיד שטרח והשקיע בלמידה, אומר רש"י, בתורתו, זה לא תורתו של אדם מיוחד. רש"י אומר, בתורתו זה של כל אדם, מי שילמד זה יהיה תורתו. זאת אומרת, אם אדם משקיע ועמל, אז הוא זוכה שהתורה נהיית שלו. מה פירוש שנהיית שלו? הוא מפנים את הדברים. זה נהיה חלק ממנו. זה נהיה חלק מצורת החשיבה שלו. זה משנה את המהות שלו. הוא קונה את הדברים. בדיוק כמו שאדם קנה חפץ, והחפץ שלו כרגע. הוא בא לבית על הדבר. עד כדי שיש את ההלכה, שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכאורה, למה מכבדים את הרב? כי הוא יודע ללמוד. נו, אז איך הרב יכול למחול על כבודו? אם הוא יודע ללמוד, התורה היא של הרב, הוא לומד את התורה של הקדוש ברוך הוא. אז אם מכבדים את הרב, אז בעצם מכבדים את התורה של הקדוש ברוך הוא, איך הרב יכול למחול על כבודו? מה, זה כבוד שלו? אבל ההלכה אומרת שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, הוא יכול למחול על כבודו. סימן שהכבוד שמכבדים אותו בגלל התורה שהוא לומד, התורה הזו הופכת להיות שלו, הוא יפנים אותה, זה נהיה חלק ממנו. ומעניין מאוד, החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי אומר, בעניין הזה דבר מאוד מעניין, הוא אומר, כשאדם לומד תורה שבכתב, תהילים, והוא לא מבין מה הוא אומר, מישהו עומד ואומר תהילים, אני רואה אדם אומר תהילים, אני רוצה לכבד אותו, כי הוא כרגע עוסק בתורה, צריך לכבד אותו. אותו אחד יגיד לי, תעזב תעזב, אני מוחל על כבודי. אומר החידה, הוא לא יכול למחול על כבודו. למה? כי הוא לא מבין מה שהוא לומד, הוא לא מבין את המילים בתהילים שהוא כרגע אומר, אז הוא לא יכול למחול על כבודו, זה לא שלו. זה עדיין לא שלו שהוא יוכל למחול. זה נשאר של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול, הוא לא בעל הבית על זה. אם הוא היה לומד והיה מבין, זה היה שלו, אז הוא יכול למחול על כבודו. זאת אומרת, מה נדרש מיהודי בעת הלמידה להגיע למצב שהתורה תהיה שלו? איך התורה תהיה שלו? אם הוא יעמול בה, אם הוא יקנה את הדברים, אם הוא יהיה זקן זה שקנה חוכמה. זה מה רמזת לנו המשנה בפרקי אבות. זאת אומרת, דבר ראשון אומרת לנו משה, ענווה, ביטול. דבר שני אומרת לנו, הוא מסרה ליהושע. מה זה יהושע? תתמסר לעניין, תשכח מכל הדברים, לא ימיש מתוך האוהל. אחרי זה שאתה מתחיל ללמוד, ויהושע לזקנים, תהיה כמו הזקנים. מה עניין הזקנים? זקן, זה שקנה חוכמה. תקנה את הדבר, תעמול בדבר, ואז התורה תהיה שלך. ואז באים לדבר שבו שאלנו בתחילת השיעור, וזקנים לנביאים. שאלנו הרי בהתחלה, מה הנביאים קשורים פה לתהליך של מסירת התורה? הרי נביאים בכלל, בדרך כלל הם לא אלה שדרכם עוברת תורה בתור נבואה, כפי שהערכנו קודם בשאלה. אז הרבי אומר כאן דבר מעניין. כשאדם לומד צריך שיהיה לו סייעתא דשמיא, סיוע מלמעלה. איך יהיה לו סיוע מלמעלה? שהדברים שהוא לומד יהיו נכונים באמת, שהוא יכוון לאמת. איך באמת הוא יגיע למצב הזה שהוא יכוון לאמת? אם יהיה לו יראת שמיים. אדם שלומד עם יראת שמיים, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו לכוון לאמת. הגמרא מביאה את זה במסכת סנהדרין, מה נאמר על דוד המלך. נאמר שם על דוד המלך, הפסוק מתאר, בן לישי בית הלחמי, ואז מתארים את המעלות שלו, יודע, נגן וכולי, ומסיימים מה המעלה האחרונה שאומרים שם, והשם עמו. אומרת הגמרא, מה פירוש והשם עמו? חזור שבכל נמצא רק איתו ולא עם מישהו אחר. אומרת הגמרא, והשם עמו, שההלכה כמותו בכל מקום, שהוא מצליח לכוון לאמת כי יש לו יראת שמיים. זה מרומז בתכונה של הנביאים, כי הנביאים במשך, בקבוצה של דורות, אם אני רוצה לקחת סוג של אנשים ולומר אילו אנשים שאצלם יש להם סייעתא דשמיא, אצלם מה שהם אומרים זה דברי השם שנאמר על המילים שלהם, זה לא דברים שלהם, הם מכוונים לאמת כל הזמן, אילו הנביאי האמת. זה התכונה של הנביאים. רוצה המשנה בפרקי אבות לרמז לנו, בלמידה שלך תשתדל להיות כמו הנביא. מה פירוש תשתדל להיות כמו הנביא? תשתדל שהדברים שאתה אומר יהיו מכוונים לאמת, כמו שהדברים שהנביא הם דברי אמת. איך תוכל להחליט ולהשתדל שהדברים שלך יהיו אמת? שיהיה לך יראת שמיים. למידה עם יראת שמיים מביאה סייעתא דשמיא לכוון לאמת. זה מרכיב חשוב מאוד בתוך הלמידה, ובדרך כלל כידוע, איך אפשר לקנות יראת שמיים בלמידה? בשביל זה צריך לשלב בלמידה את פנימיות התורה. כשלומדים חסידות, פנימיות התורה היא מחזקת את היראת שמיים של הלומד. באמת, אם אדם לומד רק את הנגלה שבתורה, אז בדורות קודמים יכלו ללמוד רק נגלה שבתורה וראו בזה, האנשים היו במצב כזה שיכלו להתחבר מיד לקדושה של הדברים, אבל אחרי, מאז לפני 250 שנה שהתגלה בעל שם טוב בעולם, אז הסדר הוא שכדי להגיע ליראת שמיים צריך פנימיות התורה, וכשהלמידה היא משולבת עם פנימיות התורה אז יש יראת שמיים, יש סייעתא דשמיא. וזה מרומס פה במשנה, את העניין הזה של זקנים מסרו לנביאים. ואז באים לתכונה האחרונה שהיא נדרשת בעת הלימוד. התכונה האחרונה אומרים, הוא נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה, מה היה התפקיד שלהם? מי הם היו אנשי כנסת הגדולה? הם אלה שהביאו את הפסיקות ההלכתיות בעם ישראל, והיו קבוצה של סנהדרין, 120 חכמים, סנהדרין שהביאו את ההלכות, את פסקות ההלכות. כל אחד הוא לא סנהדרין, כל אחד הוא לא רב ופוסק בדווקא, אבל אדם צריך לדעת את האחריות שלו בלימוד, לדעת שהלימוד שלו אמור ויכול להביא שינויים והוראות מעשיות. אז תלמד עם אחריות, תעיין בצורה ממוקדת, תעיין בצורה של אחריות להגיע לאמת. כי כשתדע שהדבר נוגע גם למעשה, אתה באמת תכוון לאמת. אפשר, שני הדברים האחרונים, הנביאים ואנשי כנסת הגדולה, הם קשורים זה לזה. כשיש לאדם יראת שמיים, אז והשם עמו שההלכה כמותו. כשהוא יודע את האחריות שעליו, הוא גם מעיין כראוי, והוא גם, כשאדם מעיין כראוי והוא יודע שהדבר נוגע למעשה, אז הוא גם יצליח להגיע לעניין. אפשר להביא לעניין הזה סיפור מעניין, שהסיפור הזה מופיע בשאלות תשובות של הנודע ביהודה, סיפור על הנודע ביהודה. הסיפור הזה הרבי סיפר פעם שהיה אצל הרבי ביחידות האדמו"ר מסדיגורה לפני הרבה שנים, בשנת תשמ"ד, לפני קרוב ל-30 שנה, והרבי דיבר איתו והוא העלה איזושהי שאלה בקשר ליהדות רוסיה, דובר שם, והרבי סיפר לו על יהודי שכתב לו מכתב, יהודי מרוסיה, שהיה לו ספק שלם האם הוא יכול לעשות קידוש בשבת על היין, מכיוון שהוא נאלץ לעבוד בשבת, אותו יהודי, והעבודה שלו הייתה עבודה שהוא עשה את זה ולא היה בזה חילול שבת. הוא עשה את הכל באופן בלי חילול שבת, אבל כל הסובבים לא ידעו את הטריקים שהוא עושה, והסובבים היו בטוחים שהוא כן מחלל שבת. אז היה לו יהודי הזה, היה כזה ירא שמיים, היה לו ספק האם שהוא בא הביתה לעשות קידוש, מכיוון שכולם חושבים עליו שהוא מחלל שבת. וידוע שמחלל שבת, שיש לו קידוש יין לא מבושל, אז אי אפשר לשתות את היין הזה. אז היה לו ספק על עצמו אם הוא יכול לעשות קידוש על יין. עד כדי כך, זו הייתה השאלה. אז הרבי סיפר לאדמור מסדיגורה שהוא קיבל מכתב מיהודי כזה. אז האדמור מסדיגורה שואל את הרבי, נו, מה הרבי ענה? לא תשובה. אז הרבי אומר לו, טוב, זה כבר לא נוגע, זה לא נוגע למעשה. ואז הרבי, למה זה לא נוגע למעשה, הרבי לא פירט? ההמשך של הסיפור שבעקבות ברכה של הרבי, הוא זכה לצאת מרוסיה ממש אחרי שהוא כתב את המכתב, אז בסוף זה לא היה נוגע למעשה. הרבי אפילו היה צריך לענות לו, הרבי פשוט הוציא אותו משם. אבל פה הרבי סיפר לאדמו"ר מסדיגור הסיפור. הסיפור על הנודע ביהודה, מה הסיפור? שכשהוא היה הרב, הוא היה רב בעיר פראג, והיו לו הרבה מנגדים, הרבה שהתנגדו לו, וניסו לשים לו רגליים, ניסו להפיל אותו בכל מיני עניינים. היו נותנים לו שאלות מפעם לפעם, שאלות מאוד מסובכות, כדי לבחון אותו אם הוא יודע לענות. היו מעמידים לו, כדי רצו להכשיל אותו. פעם שאלו אותו איזו שאלה מאוד מאוד מסובכת. אחרי שהוא פסק את הפסיקה ההלכתית, אז מיד, נהנו החבר'ה שהצליח המזימה שלהם, אחרי שהוא נתן את הפסיקה, באו והראו לו שבמקום מסוים, הלכתי, כתוב במפורש הפוך ממה שהוא פסק. אז הנודע ביהודה חשב לרגע ואמר, אני בטוח שהשאלה הזו ששאלו אותי לא נוגעת למעשה בפועל בכלל. זו הייתה שאלה תיאורטית לחלוטין. כי לא ייתכן שנכשלתי בפסיקה הלכתית שנוגעת למעשה בפועל. הוא ידע שהלימוד שלו הוא לימוד אמיתי, לימוד נכון, לימוד עם אחריות. אז הוא אומר, אם פסקתי לא נכון, סימן שזה לא נוגע למעשה. והוא הסביר את עצמו בהסבר מעניין. אומר כך, יש בתורה, יש ציווי, שרב אומר פסיקה, חייבים לציית לו. כתוב בתורה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ככה פסיקה. אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, אתה חייב לציית לרב. ככה כתוב בתורה. שואל הנודע ביהודה, הרי רב הוא בשר ודם, הוא לא מלאך, הוא לא נביא, הוא בשר ודם. איך התורה נותנת לו כזו עוצמה בידיים ואומרת, והוא אומר על עצמו, איך הקדוש ברוך הוא נותן לי להיות רב בעיר והם בישראל כמו פראג, ונותנת לי כזו עוצמה בידיים, עיר שיש בה כל כך הרבה למדנים, עיר שיש בה כאלה שכל הזמן אומרים איפכא מסתברא, מה שהרב יגיד הם יגידו הפוך, ושלח אותי הקדוש ברוך הוא להיות רב בפראג ושמח עליי שכל, ומה שאני אומר לא תסור, איך זה יכול להיות? אז חייב להיות, אומר הנודע ביהודה, שהקדוש ברוך הוא נותן סיוע לרב, נותן לו סיוע שהוא ידע לכוון לאמת. ואז אומר הנודע ביהודה, אז במה דברים אמורים שהוא מקבל סיוע? כשזה נוגע למעשה. נוגע למעשה, הקדוש ברוך הוא לא יכשיל אותו. אבל אם זה שאלות תיאורטיות, וזה לא נוגע למעשה, אז מה? אז הקדוש ברוך הוא חייב לשמור על הכבוד של הנודע ביהודה, שלא יספסו אותו, שהכבוד שלו ישמר, נו, אז הכבוד שלו הפעם לא נשמע, ותפסו אותו שהוא טען. נו, אבל זה לא נוגע למעשה, אז לא נכשל אף אחד מזה. אז זה העיקר. ובאמת התברר שזה, כמו שאמרנו, זה השאלה שסתם שמו לו, שאלה תיאורטית, ובאמת לא היה נוגע למעשה. וזה הרבי סיפר לה, אמרו מסדיגורה, ומילא, בגלל שזה לא נוגע למעשה, אז הוא לא רצה להיכנס לתשובה. כל פנים, מה הסיפור הזה גם נוגע לענייננו? כשיהודי לומד תורה, מה דורשת ממנו המשנה פה בפרקי אבות? שבאיזה צורה תהיה למידה שלו? שהוא ילמד באופן שהוא יודע שאם הדברים שלו נוגעים למעשה, שהוא יעיין בזה כראוי. והוא יאיים בזה כראוי, יהיה לו את העירת שמיים הראויה, הוא גם יכוון למיטתה של תורה. ואם כך מובן שהמשנה בפרקי אבות, כשהיא רוצה לתת את הסדר, את כל התכונות שנדרש מיהודי להצליח בלימוד התורה, והביאה את כל הדורות, היא לא סתם הביאה רשימה של דורות, היא לא כתבה גם את כל הדורות, היא כתבה רק את אותן דורות שהיא רוצה שכל יהודי שלומד פרקי אבות ידע לקחת מכל דור את התכונה המתאימה לעצמו, שהלמידה שלו תהיה מוצלחת. זה מתחיל ממשה הענווה, מסרה ליהושע זה תורתו אומנותו, ויהושע מסר לזקנים זה העמל בתורה, והזקנים לנביאים זה עירת שמיים שיביא לסייעת הדשמיה, והנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה שיהיה העיון המתאים וההשקעה המתאימה שנדע לכוון לאמיתתה של תורה. אולי על רגל אחת בקיצור, במהירות לפחות, על השאלה שהזכרנו, למה בכל זאת כתוב משה קיבל תורה מסיני, מה זה המילה מסיני כאן מרמזת, למה לא כתוב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא? גם פה המילה סיני, הרבי פעם הביא בהתוועדות, תשובות בכל הפרדס, בכל החלקים של התורה. תשובה על פי פשט, על פי רמז, על פי דרוש ועל פי סן. על פי פשט אמר הרבי, כשעם ישראל עמד בהר סיני, אז הרי היה להם, כפי שהפסוק אומר, אימה ואירה ורטט וזיע. כך כתוב, שהיה ויחרדו כל העם וכן הלאה. רוצה התורה שכל פעם שיהודי לומד תורה, שיהיה כמו סיני. יהיה לו את אותו עירה ואותו חרדה ואותו רטט. זה על פי פשט. על פי רמז, באה התורה, המשנה לרמז לנו, שיש הרי הרבה מצוות שקיבלנו עוד לפני מתן תורה. יש מצוות שקיבלנו במראה, ברית מילה מאברהם אבינו. יש מצוות שקיבלנו אחר כך. תדע לך שכל המצוות שאנחנו עושים זה בגלל הר סיני. זה המקור שלנו. ברית מילה אמנם עושים, כתוב עוד בתורה אצל אברהם אבינו, אבל אנחנו מקיימים את זה כי קיבלנו את זה עוד הפעם בהר סיני. לכן מדגישים, תורה ציווה לנו משה, אבל משה מאיפה זה? מסיני. זה על פי רמז. על פי דרוש, יהודי שלומד תורה צריך להיות כמו הר סיני. מצד אחד הר, תקיף, עוצמתי, אבל הר סיני, עם ענווה וביטול. שתי תכונות הופכיות שצריך ללוות את היהודי כל הזמן. ועל פי סוד, אומר הרבי, שהמילה סיני, הגימטריה של סיני זה 130. 130 זה 5 פעמים 26. 26 זה שם הוויה. רוצה המשנה לרמז לנו שכאן יש 5 פעמים שם הוויה. מה זה אומר? הרי בסדר השתלשלות של עולמות, מי שלומד פנימיות התורה יודע שיש 4 עולמות. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. התורה כוללת בתוכה גם את מה שמעל העולמות. לא רק 4 פעמים שם הוויה, פה יש 5 פעמים שם הוויה. לא רק את האלוקות שבכל 4 העולמות, אלא יש פה גם את עצמותו ומהותו של הבורא שמעל הכל, לכן זה מרומז בעניין דווקא מסיני לרמז לנו על העניין הזה. כל פרט, כל מילה בתורה מלמדת אותנו עד אינסוף, שנזכה בעזרת השם לקחת הדברים בצורה הנכונה ולכוון לאמיתתה של תורה בעזרת השם.